אנחנו נמצאים בתקופה של מבצע צבאי מתגלגל בגבול הצפון לחשיפת מנהרות חיזבאללה. בנושא הזה, על רבדיו השונים, נשוחח עכשיו עם ראש התוכנית לחקר מלחמה בעצימות נמוכה במכון, יורם שוויצר. שלום יורם.
שלום, שלום.
ברמה המבצעית, מה אנחנו יכולים ללמוד על חיזבאללה מודל 2018 בעקבות מה שנחשף עד כה?
תראה, אני חושב שעכשיו לומדים יותר לעומק למה התכוון נסראללה כשאיים לכבוש את הגליל. אנחנו מבינים מחשיפת ארבעת המנהרות עד כה, שבעצם המנהרות היו ליבת המתקפה הקרקעית שהארגון תכנן. ולכן בעצם התפיסה, הלכידה, החשיפה של האצבע המרכזית בתוך התוכנית הקרקעית, יש לה חשיבות רבה. אנחנו מבינים שחיזבאללה תכנן להכניס כוחות רבים מיוחדים כדי דרך המנהרות האלה להגיע לתוך הגליל ולהצטרף כנראה לכוחות נוספים שיכנסו דרך המערך הסבוך של המנהרות והתחסית שיש והטופוגרפיה שיש בגבול עם ישראל, שהיא מאפשרת לו במידה רבה לנסות להתגנב לישראל בלי שנבחין בה.
אנחנו יודעים על איזה כוח הוטל לתפקיד הזה?
מדובר, כולם מדברים על כוח רדואן הגולני של חיזבאללה. זה לא משנה, אבל אם המנהרות האלה היו שמישות ואנחנו לא היינו יודעים עליהן, זה היה יכול להיות פתח למכה לא קטנה. העובדה, ולכן העובדה שישראל עקבה אחרי זה במשך כמה שנים ונטרלה את זה, או עובדת לנטרל את זה, יש לה חשיבות רבה, אם כי האיום הקרקעי מצד חיזבאללה עדיין שריר ועומד, לא מציע לנוח בעקבות הגילוי הזה.
לדעתך, העובדה שחיזבאללה נשאר עכשיו בסוג של תענית דיבור במשך כבר כמה וכמה ימים, כשהתוכנית הזאת תשודר זה כבר יהיה בערך שבועיים, אלא אם כן משהו ישתנה עד אז. האם זה מלמד על כך שהם במבוכה או בהפתעה גדולה, או שיש לכך הסבר אחר?
אני חושב שכמו להרבה דברים, כשאנחנו מתמודדים עם ארגון או תנועה שיש לה זרוע צבאית, יש לה צבא בעצם, כמו חיזבאללה צריך להבין שאין רק פנים, אין רק מאפיין אחד לתגובות שלו. קודם כל חיזבאללה הוא ארגון רציני. הוא ארגון רציני ולכן הוא לא היה חייב להגיב מיד. ללא ספק הוא הופתע. אני מניח שהלם ואלם הלכו יחדיו בתגובה שלו, אבל לא רק. הוא קודם כל רצה בעצם לבחון מבחינה מקצועית מה קרה שם, מה נחשף, למה נחשף. לברר בעצם מה הכשלים שלו, ואף אחד לא בעצם לא לוחץ אותו לדבר. אין שם עיתונות אגרסיבית כמו בישראל או בארצות הברית שמתנפלת אליו ואומרת, תן לנו תשובות מה קרה. הוא לא הגיב. לכן אני מניח שזה שילוב של ההלם ושל התגובה המקצועית, כדי להפיק לקחים, ללמוד מה ישראל יודעת. יחד עם זה, צריך, הארגון, כפי שגם נכתב באינסייט שלנו, נתן לגורמים אחרים בלבנון להגיב מטעמו, ולכן ראינו את נביה ברי נוהם, וראינו את, עכשיו את צבא לבנון, שאותו חיזבאללה שלח לגבול כדי לעמוד מול חיילי צהל ומול חיילי יוניפיל, ולהפגין נוכחות נוקשה, ככה, וחיזבאללה, יש שם אנשי חיזבאללה שמסתובבים ומפקחים ועובדים בשיתוף פעולה עם צבא לבנון, ולכן זאת תגובת הארגון כרגע, שהוא בעצם גם מנצל את זה גם למערכה תודעתית. הוא מנצל את זה למערכה תודעתית, בין השאר, כמו שציינת בשיחתנו, אותו שואב שאמר שהישראלים יחיו בסיוטים
שלהם. כן, הכתב של רשת אלבנר ששייכת לחיזבאללה בגבול ה...
כן, אז הוא משתמש בזה גם ללוחמה תודעתית מול ישראל, גם ישראל דרך אגב משתמשת באירועים האלה ללוחמה תודעתית, ואני חושב שהאירוע הזה, אנחנו נמצאים בעיצומו, יש לו פוטנציאל אסקלטיבי, וצריך לראות לאן זה מתפתח. רגע, עוד מילה אחת שחשובה.
בבקשה.
צריך לזכור גם שהארגון מעורב בדברים חשובים לו לא פחות מהמנהרות. המנהרות זה רק חלק אחד צבאי להיערכות עתידית אולי עם ישראל. חיזבאללה יש דברים יותר חשובים כמו הפעילות הפנים לבנונית. חיזבאללה בעצם מתמודד כדי להקים היום בלבנון ממשלה שאם יהיה לה 11 אנשים שהם מזוהים עם חיזבאללה...
כולל שרים סונים.
כולל שרים סונים, כלומר לא כאנשים שלה, נציגים שלה.
לנצח את חרירי בבית שלו.
כן, ובעצם באמצעות זה להחזיק את יכולת הווטו על ההחלטות הלבנונית. זה אירוע חשוב לא פחות לחיזבאללה מהאירוע הצבאי.
אפשר לומר שזאת המערכה העיקרית שהוא מנהל כרגע, ולתוכה בעצם הופיעה המערכה על המנהרות, איך הוא יגיב, איך זה בעצם מתפתח בגבול, אבל החיזבאללה עסוק מספיק בעניינים פנים לבנונים כרגע, ואולי גם זה יכול להסביר את הדרך שבה הוא בוחר להגיד.
זה לחבריי המדינים וחבריי כמוני שמסתכלים גם על הפן הצבאי וגם על הפן הטרוריסטי וגם על הפן המדיני, אבל לא לזלזל גם באלמנט הדתי. הצבאי, סליחה.
הצבאי, חד וחלק. ולכן, מה שנקרא, הרמת להנחתה, השאלה הבאה עוסקת במישור האזורי, והדרך שבה האירוע הזה מתחבר לסדרה של אירועים שקדמו לו, שתרצה אולי להתייחס אליהם ולקשר ביניהם, שבעצם מחברים את הרצף הזה שבין הגבול עם לבנון לסוריה, ומשם את כל הדרך עד איראן. איך אנחנו בעצם יכולים להבין את הפעילות האיראנית בלבנון על רקע ההתפתחויות האחרונות בחזית הסורית, או בכלל במישור האזורי, ואיך לדעתך אולי ישראל עכשיו מגיבה נגד המנהרות בראי האימות שלה עם איראן? תנסה לפרוס את התמונה הרחבה.
כן, זו שאלה לשיחה של שעה, אז אני אצמצם את זה, כי זמננו קצר. תראה, אני רוצה להתמקד על דרך הפריזמה של חיזבאללה, ולהגיד איזה מילה גם על איראן, שהיא מחוברת לחיזבאללה, אבל חיזבאללה הוא שחקן מאוד חשוב, בוודאי בזירה הלבנונית, כשמאחורה נושף באורפו או באוזניו, לוחש באוזניו, האיראני. ברור לגמרי שהחזית הסורית היא חלק מהמערכה שחיזבאללה מנהל יחד עם איראן, כדי לשמר את שלטונו של אסד, עכשיו הצליח לכאורה, לשמר את משטרו של אסד, אם כי האירוע שם לא תם, ולכן גם חיזבאללה יישאר בלבנון, אולי בכוח קטן יותר, כדי לסייע בהבטחת שלטונו של אסד ובמאמציו לשלוט על, להחזיר את השליטה על כל סוריה לידיו. בלי חיזבאללה הוא לא יצליח לעשות את זה. זה גם משרת ומשתלב בתפיסה האיראנית שמחפשת להתמקם במידה מסוימת רבה כזאת או אחרת בסוריה כדי להפיק רווחים מהלחימה, כדי להשפיע, וגם הוא וחיזבאללה מנסים גם ליצור שם איזשהו בסיס לתקיפה אפשרית מסוריה נגד ישראל מרמת הגולן. זה חלק מהשיקולים של חיזבאללה, והוא משקיע בזה לא מעט, בשילוב עם האיראנים. ברמה הרחבה יותר, שנוגעת בשתי הזירות, היה ותהיה מלחמה בעתיד בין ישראל לבין חיזבאללה, השאלה הגדולה, מה תעשה איראן במקרה כזה? ברור שאיראן נלחמת נגד ישראל באמצעות חיזבאללה, בוודאי בלבנון אם זה יקרה, וגם בסוריה. יחד עם זה, יש פה אלמנטים עם אפשרות להשלכות אזוריות ואף מעבר להם במקרה ומלחמה כזאת תקרה, ואז ישראל צריכה כבר היום למנף את הסוגיה של המנהרות והאפקט המדיני שלה, כדי להעביר מסרים מאוד ברורים, לא בעצמה, אלא באמצעות האמריקאי, כגורם מרתיע מול איראן שלא תעיז לראות טילים מרחוק לכיוון ישראל במקרה של התלקחות בין ישראל לבין חיזבאללה, והרוסי שישתמש כגורם מניע באלף שיעזור לנטרל את הסכנה הזאת, כי היא באמת יכולה לחרוג למלחמה שאנחנו לא רוצים לחשוב עליה אפילו.
שאלה אחרונה לגבי נושא ההרתעה שהוא כל כך מרכזי בדיון הזה, האם לדעתך גם על רקע לקחי מלחמת לבנון השנייה ב-2006, והאמירות הידועות של נסראללה אחרי המלחמה שהייתה בהן מעין הבעת חרטה, האם לדעתך יש ערוצים יעילים שדרכם ישראל מצד אחד והחיזבאללה מהצד השני עם גורמים בינלאומיים באמצע, אתה הזכרת את ארצות הברית ואת רוסיה, אולי גם צרפת, גורמים נוספים, אפשר להגיע למצב שבו גם אם מגיעים למצב של אימות, הוא לא מידרדר למלחמה.
כן, קודם כל, כמובן שיש רמה יותר נמוכה ממלחמה פה. כבר היו אירועים כאלה בינינו לבין חיזבאללה בעבר, אני מזכיר, כאשר פגעו באנשי המשם ופגעו בבן של מורניה. כן, הייתה הסלמה, הסלמה הזאת נוטרלה או נוהלה ברמה נמוכה יותר, שכל צד משתדל, גם הצד של חיזבאללה משתדל, לא להוציא את האירוע הזה מחוץ לשליטה, וישראל הפסיקה ולא הגיבה אחרי התגובה של חיזבאללה שגרמה למות שני חיילינו. בהחלט אני מניח שיכנסו לפה גורמים נוספים כדי למנוע את הקטסטרופה. היה ותהיה מלחמה בין ישראל לבין חיזבאללה, מלחמה מלאה, תהיה פה קטסטרופה. היא תהיה הרבה יותר חמורה בלבנון, היא תהיה גם בישראל.
ואם כך, ושוב אני ממקד בעניין מלחמת לבנון השנייה, יכול להיות שאפילו האיראנים ירצו לרסן את חיזבאללה כדי שזה לא יביא למחיקת כוחו, או כמו שאתה אומר, קטסטרופה בצד השני?
כן, אני, תראה, אני מניח שגם האיראנים לא מעוניינים בשלב הזה במלחמה, עובדה שגם ההתבטאות אז על מלחמת 2006 כפליטה מוקדמת, כאילו הם ירו את הטילים שהם היו אמורים להישאר למקרה שישראל תתקוף באיראן, אני מניח שהשיקול הזה של איראן עדיין תקף. החשש העיקרי הוא שישראל תפגע אי פעם באתרי הגרעין, תתקוף את איראן, ולכן היא מבצרת פה כוחות, גם בדרום וגם בצפון, בעיקר בצפון, אבל גם בדרום, מול חיזבאללה והג'יהאד האיסלאמי. אבל יכול להיות שגם איראן מעוניינת בהטרדת ישראל באופן שוטף, כדי להטיש אותה, לפני שאנחנו מגיעים למשחק הגדול.
תודה רבה.
בבקשה.